יום שני, פרשת ויקרא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם סיפור מעניין. בשבוע שעבר פרסמנו כאן מייסה על צ'ק של תרומה לישיבה בסך 6,000 דולר שנקרא לגזרים כניתן בדרך של ביזי נצרת. מעניין לציין סיפור דומה שנתנו בגיליון כל משלי סכו שפורסם לפני שנה. שם מספר הרב מן, הדברים הבאים, הוא מספר שהגרומן סיפר על הרפן כנרקי שליטה, הגביר אחד שמוכן לתת סכום גדול לישיבת מיר, בתנאי שהוא ייכנס לבית נזד, לבסדרש, וכולם ימחאו לו כפיים במשך כמה דעה, 5 דקות, מותר למלא את הבקשה שלו. רב חיים ענה שצריך לשלוח אותו לבית רופא למשוגעים, אסור לעשות זה בביזי נטר. הזדמנות אחרת שספרתי על זה לרב חיים קנזקי, אומר הגרומן, הוא התבטא שהוא עושה את כל השכר, כי זה לא צדיקה למקח וממקח. כיוון שבתקופת בחירות אנחנו מצויים, אז יש עוד כמה קטעים נוספים בענייני בחירות שהתפרסמו שם. בתשע"ג, שהתקיימו בחירות, והוא אמר לרב חיים קנזקי בזמן סיימת פסח שחיס, ששמעתי מהנכד של הרב שך, שבבחירות הסערות ביותר, כשהוא הקים את תנועת ש"ס, הוא היה עסוק הרבה באותו עניין, כל אותו שבוע בתמצית כוחותיו, והנה בליל שבת אחרי טעימת דגים, הוא נרדם לשינה עמוקה. אפשר לדבר מתוך שינה, הוא דיבר הרבה מהלכות הרמב״ם, אבל הוא לא דיבר מילה אחת של בחירות. אז התגובה של חיים קנזקי היה זה פשוט, ומעינן לעינן בייס העינן, רב חיים קנזקי יצא להגיד קצת שבבחירות בבני ברק, אז אני שציבה להביא טקסי, שהרבני תצביע, ואני נסעתי איתם, רב חיים, לא הצביע, כנראה דבר שזה לא כל יותר, אבל הוא בקש שצביע במקומו, תעודת זהות שלו, הוא שלח לקח את רב זייליק, שיצביע בשבילו, אחרי זה אומר, אבא, הסטייפל הלך בעצמו להצביע. באותה בחירות, הוא אומר, אז אמרו לו שיש מפלגה שקוראים בקדימה, כל כוחה ברדיפת בוחרי ישיבות בעניין הגיוס, תגובת רב חיים קנזקי הייתה שמסתובת תהיה לה פרפלה, וככה המתח הנהיה. הוא מוסיף ואומר שלפני חודשיים בערך, בסעודת שבת, הוא סיפר לרב חיים קנזקי על שר הביטחון שמקים מפלגה חדשה, הוא מודף אותנו בנקודה הכואבת של גיוס בוחרי ישיבות. אז ענה רב חיים קנזקי, וזה היה לא שם שתהיה לה פרפלה גדלה, הוא הכיר אחד מראשי המפלגות החילוניות בשמו, שגם הוא התחיל לבחורי ישיבה. ואבא זה צהר אמר שהוא לא יבחר ראש ממשלה אף פעם, וככה היה, והנה מסייד ישמע לפני שהתחילו, המפלגה שלו נמחקה לחלוטין. ואנחנו שולחים מניין דיון מחודש אדור. במה וכיצד מרבים בשמחו ושנכנס אדור. יש פה מאמר מפלא של הרב בירנצווייג. שני חסד אמרו בשמחה תדין לגמורה כמו שמובא בשתברורה, אבל לא ביר באיזה אופן, ובמה מרבים בשמחה? וזה נוירבך, מובא בהליך לשלוימה ובאורך את הלוכה. זה שהלוך הזה של מרבים בשמחה, אין לה כוונה להרגות את פעולות של שמחה. על העיקר הדין להסיר מעלה באים האלו כל עצי ודאגה. בנימוק אור החיים מביא מה שכתוב בשער יסוכו. כל דבר שמרבה אצלו צמחה, אז זה בזה מצווה. ולכן לא פרטו חזל, באיזה אופן ירבה את הצמחה. והצוף מסתענך, כתב על דימר וצמחה שאין צמחה אל בלא אכל ומשתיע. דעת אגר קנזקי, שכוונת הדין שאין צריך לעשות את זה צמחה, ירצו את זה באותו חודש. הוא הביא שם שהאבא, פייפלר, נהג לשתות יין בכל בשדר. ובהקדמה לספר, קונטר סובי שמור על אגר קנזקי, הוא לשמוע, שריבוי השמחה בחודש אדר זה על ידי שלומדים יותר תורה. כמו שדוד המלך אמר, פיקוד השם ישורים. שם חילף. עוד אנחנו ממשיכים לקרוא עניין דיומי, 4 פרשיות. הגאון המלך פיינשטיין ישאל האם, רב מוישה פיינשטיין, סליחה, ישאל האם יש חובה לקרוא שני מקרובי חוד תרגום את 4 פרשיות, שנוספות בשבועות האלה פרשת שבוע. כל זוכר פה החודש, הוא ענה שבדיבר הפסקים בנוגע לפרשות המקרות וחגים. זה דבר שאין חובה לקרוא שניים מקרובים, מפני שמקרובים קורים במשך השנה לפי סדר פרשיות השבוע, אבל אנחנו נמדים שמצוות שניים מיקרו זה פרשת השבוע בלבד, ולא על הקריאות הנוספות אלה. ככה גם הורה הגאון רבי נסים קרא לי, צבא נוהגים לקרוא בכל שבוע את ההפטרה, אחרי שניים מיקרו, זה באמת בשבועות האלה נקראו את ההפטרה שמיוחדת לארבע פרשיות, ולא ידעו שפרשת שבוע. יש פה מאמר נפלא בעניין, מרבי מקלימחו, מזה שנים רבות סימן העקר של החתמות שמתקמות בירושלים זה הפויקר. המתופף שהיום הוא כבר, היום כבר מדובר במערכת השופט של תופים, גמרים. יש שם עושים אפילו לווי קולי מקצועי שמתן את הבס. את הקודש לא נגן בכלי זרם בחתונות. בירושלים הקודש תוקנה כידוע בעקבות מגיפה ורב שתעלו בירושלים בשנים תפרש קופי תפרש קרוב. הגאון בעל העין רבינו. עושה שאלת חלום. נדב בשל מה השר הגדול, על פי הרמז שהוא קיבל בחלום, החליטו גדולי ירושלים לתקן את איסור הנגינה בכלי קשר. איך התגלגלו הדברים מאז ומאותה תקנה, עד למערכת התופים של היום? עד הראשון שהביא את המערכת התופים והמצלתה משמחת הנשיאים בירושלים, המחוז ידעו אברהם שטיינברג, שם שליטה, יהודי ירושלים, ירושלים מהסיפי שלא נצליחו, השיחה מרתקת עם הרבי קוטיל יהודה גנזל, שהתפרסמה מרבה לעצמם בחודש שבת השנה, הוא גובל את הסיפור במלואו. הוא מספר ששנים רבות אחרי שהם רבינו תיקן את התקנה החמורה, אז התקיימו החתונות בלי שום במה של תזמורת בכלל. אפילו טוב לא היה. אם נדבר על זמן, במנגן, היו רוקדים, שרים, שמחים, השמחה בקמה הפה באופן טבעי. אחרי תקופה הראו יראים, שבעיר הקודש, תשומת ליבם של הרבנים והקורות הרמים שבוקים מזרות נשים, נמצא שפנשות ירושלים לשמח תקנה. אז באותו שעה התקינו שאחת הנשים תקן בטוף, תקצו למצלתיים, תשתה שקודות השמחה. הוא מספר שהסבתא שלו, הרבנית נחמה קלצקין, עליה שלום, הייתה בזמנו עוברת מחתונה לחתונה, מתוספת יותר כבודד וקטן לשמח קלה ולעמעם את קולות המצלול. תקופה נוספת עברה והתוף הבודד עבר מעזרת נשים לעולם גברים. בערב כל חתונה היו הולכים בערב כל חתונה היו הולכים לחתונות היו לאחד משלושת הגמחים של ירושלים למשפחת קטינה במאה שערים, האצל אמא שלי, הרד שטיינברג, והיה אצל משפחה נוספת, לא זוכר את השם. בגמח אנחנו מקבלים תוף אחד, ממש משהו קטן מידות, ואותו לקחו לו לא בשמחה. באולם עם תשב איזה מתנדב מקרב בני המשפחה, והיה מכה בכל קרותה בתוף. כשבגר בעברו והיה לנער, אז יקרה הרעיון במחו, מי אמר שצריך להסתפק בטוף אחד, במצילה כפולה, שמה, אומר נבנה, מערכת של טופים מצילתיים, וככה נוכל להגביר את השמחה, בתוך מעגלי הרופזים, וזאת בלי לעבור חלילה על תקנה, של כלי השיר המחמירה. אוי מרווי זה. תקופה קצרה עברה, עד שאחד מידידיו של הרב אברום נכנס מתחת לחופה, ואז הגיע הזמן לממש את הרעיון. הוא מספר שהגיע לעולם שעה ארוכה לפני המועד, להרכיב את המלך התופים, העמיד לצדם מיקרופונים גדולים. החתן והששורים הגיעו, הקהל התחיל לזמר, מרקד, ואני מתופף. ויותר לציין אומר שאת הזה הטיפוף למדתי מעולם והמקצענות שלי. כמו יתר חבריי לתופים, באותם שנים התבססה על קצת חוש טבעי והרבה חובבנות. בתחילה הייתי מתופף, הקהל היה שר, רוקד, לא מושג של זמר בולם הסמכות. גם התזמורות, מחוץ לירושלים, לא ליוו בישירה של בלמנגן. אחרי תקופה קצרה, הבחין במעלה הפוטנציאלית של הוספת זמר, שישליט סדר ונעימות, שירי השמחה וההתעוררות, מהקבול הספונים עד אחרי המידיוטנס. ואז הוא התחיל להופיע עם אברכים בעלי רגש שהגיעו לשמח חוסן וקהל, השירה נעימה, הרם תפילה תאוצה. שבועות חלפו, עד שכל תזמות שקיבלת עצמה, הצטיידה במשור משלה. ועדיין, עדיין לא נגבל לחלוטין המקום של המטריפים של בלמנגן, עד שהספר דודני של ידע החרידיס, אמר את דברו. לא יהודים יראים, שבעיר הקודש שחשו שהמנהג החדש, מי יודע, חרדה נפשם כשהם מדובר בפרצה, בתקנה החמורה, שלהם רבינה, ויתר רבני ירושלים באז, הם ידעו שהכתובת הנכונה להתייעץ, והנידון הזה הוא לשקטו של הספר דדיימה, המדוע של הבייזין, של הידה החרדיס, ואברה מורדכי ברדשטיין. אז אברום היה ידוע כנושא כלב של חברי הבדת, וכמי שעל שולחנו עולים הספקות לבתים, על אותם יהודים מצאו רגעים פנויים, הגישו לו את התהיות שלהם, אמרו לך כך בדעתם, אחרי זה יושב להם במילה של צחוס, שהוא לא ראה סיבה לאסור את התופעה השמחה והמשמחת, הרי טוב אומר, התירו, למה יש תנא דין כשמדובר בשלושה וארבעה תופים? מצילה התירו, אז מצילתיים היה שני, שירה בפה התירו. אך יבוא מגביר הכל ויעשור. הדברים שלו קבלו משנתו היקף שבתקופה שאחרי זה פורסמו, הצהרה של בדץ חברי, הבזרה של חברי הבדץ בעניין קיום של התקנה השנה, שלא זמר בכלי שיר בשמחות גדולות, שבתוך ההזרה מצוין ממפורש, שהאיסור לא חל על המטופפים בצוף ובצמצאים. וככה הפכו הקשת הטוף, השירת המנגן למחזה קבוע בשמחות הכלולות, ביר הקודש והמקדוש, עד שבוע אלפים בקני גנוסום ודומיד המלך בעזרת השם, עם הירו, יפרות על התו השני. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. יש פה מייסים עפים מתוך הספר החדש ללא שם, לדמותו של הגאון רבי ציון פיינמן זצ"ל. הבן שלו שם אחד נשמרה מיטה בחדר ילדים בבית, מה שקורה בכל בית יהודי, ילדים קופצים וקפצים, עד שקרשי המצפייה מתנתקים זה מזה, קרש אחד שמחזיק תורך המיטה יצורך לגמרי, אז שם כמות גדולה של מספרים, אבא ניגש לתקן את המיטה עם פטיש, צבד, התכופף, קיפל בכמה מקומות, ומיטה מלפני מאחוריה, לפני השלב האחרון שיצמית הקורא למיטה, הוא מבקש בינתיים לשמור, בצד את הקרש הגדול שהיו מסורים, אבל אומר, אני הייתי ילד קטן, לא שמרתי, הנחתי את הקרש על הרצפה לידו, הסתכלתי, מה שהוא עושה מעניין, אבא לא שם לב, תוך יהיה טיפול ברגל של המיטה, התיישב על הקרש הגדול עם כל כובד הגוף, שלושה מסורים גדולים נמצאו בחלק העליון של הרגל, כי נכון לשמוע מפה מיד הוא יתרומם, ניתק את המסורים שנמצאו בו, ואז הוא אומר, הבן שלו, ראיתי שאני נוזל דם, החרדתי, כדי שאבא יצעק, אבל אבא לא אמר מילה, היה ניכר שהוא מתייסר, ששך שפתיים בחוזקה. אני לא יודע, אומר הבן שלו, אם זה היה רחמת הכאב, או כדי להימנע מלומר לי משהו. כך כך, הוא שתק ונשך שפתיים. מה קורה כשלא יהודי כאשר רואה את מה שמתרחש, ואת אדם הרגל של אבא התחיל לבכות? כך היא ספונטני. הכי להבין מה הרגיש באותו רגע, ואבא שאל אותי למה אתה בוכה? הייתי לו, שעשיתי לך את זה, לא שמרתי את הקרש. נחתו את הרצפה, נו, אז מה אתה רוצה עכשיו? הוא שאל, אמרתי, אני עשיתי לו טוב, אני רוצה לעשות טוב, כואב לי מה שקרה. אבא הסתובב עליי, הסתובב מולי בת אחת, הביט בחוזקה, בעוצמה, הוא לא הסתכל על אדם, והסתכל עליי. ואז תפס בידיו עדינות בלך הרצועה מדמעות, ליטף אותי, ואמר נחצות, אם אתה רוצה לעשות טוב לצחוק, תשב ותלמד, תשב ותלמד, זה יעשה לי טוב. זה מה שאלו לומר. ואם המסמר, חדר פנימה לרגלו של אבא לעומק מילימטר, המשפט הזה חדר בי בעומק קילומטר. כך בשבועות הקרובים, המלמד וחדר היה מופתע ההתקדמות הלימודים שלי, אבל לא יכלתי להסביר לו ולא בדעתו כמה דם אבא שפך ג'יל זה. דברים שהתרסו בין יתר בעיתונה של רמת אלחנן, כל ברמה. אנחנו משכים פרשת שבוע, הקרב הקוראים מיחד זמויים. באובס תמובה שלא נראה זבוב בבית המטבחיים. יש פה סיפור נפלא שמובא בספר נדר בשנחי, שתאר תחרותיו של הרב שלמה בורשטיין, זצ"ל מבחירי ישיבת מיר באירופה. יש פה סיפור מרתק שאפשר ללמוד ממנו, שלפעמים גם אדם שלא מורגל, מוגדר כתם לצחוקם, אבל לצאת פעולתו בשם שמיים, יש בכוחו לשנות את טבע הבריאה. הספר הזה נכתב באופן מרתק במיוחד, יש בו תיאורים, תיאורים אפנים ואותנטיים על המייסים והנהגות לגדולי ראשי ישיבות, תקופה נורא שקשורת אירופה. וכאן עם פרקי הספר מתוארת התקופה שלמד הרב אורשטיין למד בישיבת ברנוביץ', בראשותו של מורן הגאון רבי חיים וסרמן, השם ייקום דמו. הרב אורשטיין מספר שאחד האנשים הבולטים בישיבה היה יהודי בשם רב חייקל. שאותו רב חייקל דאג מדי יום ביומו להביא אוכל לבחורים, אין להם כוח ללמוד. המשקיע מדי בוקר, הולך למאפיות של רבי ברנוביץ' ומבקש, תרומו כמה לחמים, דברי מאפה. צד יוצאים חומר רובו, שהיה מגיע למאפיות, שטח את הבקשה, התפנה, צד בניגון מיוחד, באמת בעלי המאפיות נעתרו לדבריו, היו מניחים לו לחמים, שמיד היו מביאים אותם לישיבה. אחרי זה עבר בן האיטליזם בהם, מבקש שיתנו קצת בשר, וככה נגיד אם הוא הצליח להכין את הבחורים בישיבה, להסביר את נפשם, ואלה ישבו ולמדו בעצמו לעצומה. אגב, לסדר יום עם בחורים חדשים, שיהיה לה איפה לאכול, והוא דאג שכל תלמיד יהיה לאכול, לישון. הוא דאג שכל תלמיד חדש יסדר על הצד הטוב יותר. רבי חונון, השם יקום דמו, העריך מאוד את כל מה שהוא עשה רב חייקל. אמר לו פעם שרוצה להעניק לו מתנה יפה, מכובדת, על הסיוע הרב שהוא מגיש לישיבה. אל תראה מה הוא רוצה, אמר שאף אחד לא חשב לקבל משהו. אולם לא עשה את משהו לקבל פרס, אבל אם בכל אופן שואלים אותו, אז אני הייתי מבקש הראשי להגיד פעם אחת בשבוע, פעם אחת בשבוע את השיעור הקבוע בבית שלי. טוב, יצוין שכותב איתו של רב חייקל, שימשו כבר חדר אוכל של הבחורים המבוגרים, שהיו בבת חמישי, שישי, שאחד החדרים הוא עמד לרשות בני הישיבה, סעודות שלהם. עכשיו ביקש לו לבית של רבי חונן, להגיד השיעור של הבן כותלי הבית, והוא נימק את הבקשה, וכך שאם אני לא זכיתי להיות המצחוכם, וכל התורה לא לשמור הבית שלי, לפחות הייתי מעוניין שפעם אחת בשבוע שמע כל התורה על ידי הראש שלו. נכון התחילה הבקשה הזאת, ומדי שבוע אמר את השיעור הבא של רב חייקל. הרב אורשטיין מעיד שלמרות שהוא לא הבין את הדברים של רבי חונן, אותו רב חייקל, בכל זאת ישב למשך כל השיעור בפה פעור, והיה ניכר ונראה שהוא מרותק לדברים של הראש שלו. אחד התופעות הייחודיות שהתרחשו בבית של רב חייקל, שזה עבר ממש בפה לאוזן, לכל רחבי ברנוביץ', דיברה על זה שלמרות המאכלים המרובים שרב חייקל ואשתו הגישו לבחורים הבית הפרטי, לא נכנס זבוב אחד לחדר אוכל, זו הייתה תופעה של פלא, שזבובים רבים עמדו בפתח חדר וכאילו ביקשו להיכנס קרב ולא נכנסו, משהו עצר אותה. הרבה אנשים הגיעו להתבונן לפלא הפלאים הזה שנראה בבית של רב חייקל, גם הרב אורשטיין עצמו סיפר שהתקבל לישיבה. הוא התחיל לאכול בבית שלו, שרב חייקל, אז הוא גם עמד מדם על התופעה הזאת. שהזווים נמשכו לרחות, אבל נעצרו בפתח של החדר אוכל. כשרב חייקל מתבקש פעם להתבטא בעניין, הוא לא אמר כלום, רק אמר, אני מקווה שיתנו לי הזדמנות מעולם העליון להציץ אל ההיכל המובטח לרב חייקל. פעם כשהרב אורשטיין התבונן על התופעה של הזווים, הוא התחיל שהוא לא לבד, בפתח השני של החדר למד יהודי נוסף, קראו לו מר דרייצ'ין, היה שיר גדול להתרסם בדעות הכפרניות של השם הרחם. היה יחיד מבין יהודי ברנוביץ' שלא בא לבית הכנסת, אפילו ביום כיפור. מהם היורצת של ההורים, הוא לא אמר קדיש, השם ישמור. אבל לתופעה המרתקת הזאת, הוא שמע גם, והוא בא לראות. כיוון שהוא היה פיקוי, הוא הבין שהציבור מייחס את הסיבה שהזוים נכנסים לגלל הקדושה שהופכת את הבית, שמתגוררים שם בני זוג שמכבדים את התורה ואוהבים אותה אהבת נפש, אז הוא רוצה להוכיח שזה לא כך. הוא מספר שאותו אחד ניסה לדחוף בכוח את הזוים לתוך חדר אוכל, ממש רק נלחם משם, אבל הזוים לא צייתו לו כמובן. לעבור כמה בימים, הוא ברנוביץ' חלפה שמועה, שדרייצ'ין הזה חזר בשבוע שלמה, והמקור, בני בייקר אמרו, שהוא התבטא לומר שאין אדם כמו רב חייקי, שהוא לא תמיד חוכם, הוא מסוגל לשנות את הטבע. אז הרי שהתורה הקדושה שניתן לנו מסיני, לכן קדושה לתורה, ואני רוצה לעשות בצינה. אנחנו לומדים מכאן הרבותיי, על הכוח הסגולי של כל יהודי, כשהוא לשמור את הראש מהאדם למצות הכוחות שלו, חושבים שהוא שייך אליהם, ולא מעבר לזה. ואם הוא עושה מה שמוטל לה, בשמחה, בחיבה, טוב, חייב עשה שם, יכול לזכות לדברים שלמעלה ברפא. מה אנחנו משכים עם הדור הנפלא כל העם? גם הדור מייסי למייסי, שהתפרסם במסוף שבת קודש, לפני כמה שנים. ספר הרבה שביום השיעור מצאתי ילדיו טרודים ועסוקים בספירת כוסות חד פעמי. נכון שבאותו יום שינו את השעון השעון קיץ, מסוף שבת מתוחרה בשעה, אבל זה עדיין לא סיבה לחלות הזמן בעיסוק מספירת כוסות חד פעמי. נסבירו שבמדור קו חם פורסם באותו יום, סיפורו של צרכן נברק שהחליט לספור את הכוסות לארזות המאה, או לתדמתו, בגלל שהם החליטו 92, 85, אפילו 76. אז לכן הם החליטו לספור כמה, טוב. חבלה הראשונה 103, השנייה 102, השלישית 100, הרביעית 101, שמחנו. כמה שקיבלנו את תמונת תמורה, פלוס, מעט כספינו. וכמובן, זה אל תספרו שקנינו את זה 4 ב-10. ואז יש שאל בתלימות, למה את זה לא כותבים? אז דבר ראשון, הוא אומר, בבקשה תכתבו. דבר שני, הייתה לי כאן הזדמנות ללמד את הילד, את הטרגיות של החיים, שאתה יכול במשך שנים לנהוג כעוגן, זה יעבור הסרבים אותך, דבר מובן מאליו, שאתה מוצא לך סגולה מיוחדת. אבל אם פעם אחת תנעת חלילה, אוי לך ואוי לנפשך. ואנחנו ממשיכים את הפעמים בהלוכה. אנחנו עוזים בסימן סמך ג' סעיף א' ב' כמה מחצות צריך מדאורייתא של רשות היוחיד וכמה מדרבנן? מתי צריך צורך לעשות פתח ולא מספיק בפרסה בלכת? כך ולא נושאים מעניינים, נשמע כולנו, נוכל ללמוד בשלוחה אחת בשיעור את הרבנים הגאונים זה לגדול בתורה, וכדרכנו ללמד גם אנחנו תהנה עד הפעמים בהלוכה. לדעת רוב הפוסקים, שטח שמוקף במחיצות משני צדדים מקבילים, ובצד השלישי יש בו לפחות לחם, דהיינו חפץ בגובה עשרת פחים ובובי כלשהו, כגון קרש דק נחשב מדאורייתא לרשות היוחיד, אלא אם כן ששרדנו מעופרת בין המחיצות, שאז אם הלחם מועיל להכשיר אותה כרשות היוחיד. ואם מוקף במחיצות משני הצדדים שסמוכים זה לזה כתשורת רייס, ובצד שלישי יש לחם, אז לכל הפוסקים, אם לדעה הזו נחשב מדאורייתא כל השטח שכנגד כל המחיצות לרשות היוחיד, או רק השטח שכנגד הלחם. בכל היותר, קו האלכסון שנמשך מקצה הלחי, קצה המחיצה של הגלות. ויש כנראה מדבריו שלכל הדעות אי אפשר להציר יותר מקו האלכסון. ויש אומרים שהוא לא נשאל או שצריכת מן התורה, אלא כשהוא מוקע במחיצות שלושה צדדים, ובצד הרביעי יש לפחות לחי. ויש שמחלקים מרשוס היוחיד, שתוכל לרשוס הרבים, שהיא לא מחשבת מדברי של רשוס היוחיד, כיוון שלפעמים נכנסים בני רשוס הרבים, לרשות היוחד הזה. ובין רשות היוחד שתוכל לכמה מיני שמדאורי שהן נחשבת לרשות היוחד. בהמשך לאמור, מידי רבונון לכל הדבר. רשות היוחד שמוקפת משלושה צדדים, ובצד הרביעי פתוחה לגמרי לרשות הרבים ולכרמלית. צריך לטלטל חבצים בתוכה לטווח של יותר מארבע עמוד, כך שבהיותה פתוחה בצד הרביעי היא דומה קצת לרשות הרבים. ואילו זה מביא למכשול לטלטול ברשות הרבים וכן לרצאה ממנה לרשות הרבים ולהפך. אבל כדי להתיר את הטלטול ברשות היוחיד, כדי להטיל את הטלטול ברשות היוחיד, אין צורך במחיצה של ממש, אלא אם אומך בצד הרביעי של רשות היוחיד לא עולה על 10 עמות, די במחיצה שרוחבה הרבה תפוחים שמכונה פס, ולחילופין די בעמדת שני לחיים, או בכל שהוא משני צידי הפרצה, זה כנגד זה, באופן שלא יבלוט אחד מחברו. ויש אומרים שאם לא מיד כל חיים לשם, יתחילה בשביל זה, אלא שהייתה במקום מחיצה שנפרצה ונטרו בה חיים כאלו, הם לא מועילים אלא כשרוחב כל אחד מהם טפח לפחות. והנה לא חכדה הזו, אך יש מהפוסקים שכתב שרצוי להחמיר בזה. אם רוחב הצד הרביעי של רכוס היוחיד הוא יותר מ-10 אמות, יש לו פרצה שרוחבה יותר מ-10 אמות, גם אם העומק שבצד הזה מרובה על הפורוס, לא מספיק בפס ובלחיים שנזכרים להם, אלא מה? אלא יש... לתקן אותה בצורס הפתח, ומעידך, צורס הפתח, מעידך צורס הפתח מועילה גם כשאין מחיצה בכלל בצד הזה. ואם יש מחיצה בצד הרביעי, כשיש לו פרצה, והפורט שבה מרו באלוהים אל. אז בכזה אופן, אם הפורט מרו באלוהים אל, אז זה נחשב, או שהרוחב של הפרצה יותר מ-10 אמות, אז אני חושב שכולנו אין מחיצה. אבל אם רוחב הצד הרביעי הוא פחות משמונה טפחים, ויש בו מייסה, ויש בו מחיצה באופן שעומד שווה לפורוץ, כשאין ברוחב עומד הרבה תפוחים, עכשיו הפורוץ קוימת במחיצה כשווה. כך גם אם רוחב הצד הרביעי הוא פחות משמונה טפחים, ויש בו מחיצה באופן שהפורוץ מרבה על עומד, כשרוחב הפרצה פחות משלושה טפחים, כשכל רוחבו של צד הזה הוא מעט פחות משלושה טפחים, ואין מחיצה כלל, עכשיו הפורות קוראימת בדין לובוד והמחיצות שלו. עד כאן בניין לפעמים בהלוכה שלימד יום בעזרת השם. כמו למדנו. צורת הפתח נשבת כמחיצה. מהי צורת הפתח? שני עמודים בגובה 10 תפוחים לפחות. זה לצד זה שהם מזוזות הפתח וקרש, חוט וחדימה, שחוב על גבי שיום המשקוף. ואם המשקוף לא נוגע במזוזות, אבל בכל מקרה המשקוף צריך להיות מונח מעל המזוזות, או הוא מכוון כנגדם עם דויק, אבל אם מונח שלא כנגדם, אפילו בסטייה מועקת, אין זה צורס הפתח. שטח שמשמש לדיור, כגון חצר בית, שמוקף בצורת הפתח בלבד, נחשב לרשוס היוחד, אבל לדעת לשונים רבים, אם רחבו יותר מ-10 אמות, אי אפשר להגזיר אותו בצורס הפתח וראוי כך. עד כאן בעניין הזה, הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחור, אני זוכר מה שלמדנו, שחזל יצאו לשטוף קרקע במים בשבת, מחשש, שם הבית השטיפה יקשקו במילוי גדומות שבקרקע, בשביל ליישר את פני הקרקע, ויעברו על איסור נכת חוירש. בכלל הגזירה הזאת, יצאו לשטוף גם קרקע מרוצפת, למרות שאין מחשש למילוי גדומות, בגלל שאילו יתירו שטיפה של קרקע מרוצפת, אז העולים היו לטעות, בקלות ולהחליף בין קרקע לקרקע. ולשטוף גם קרקע שלא מרוצפת. שטיפת קרקע באמצעות סחבה, סמרטות אסורה גם משום מלאכת קנאבי. קיבוס, שכרוכה בסחיטת הסחבה והשרייתה במים. אסור זה קיים גם בזמננו, למרות שרוב ככל הבתים מרוצפים. אבל הדחת אפשר יש מטבח והסלה, גם שהם מחוברים לקרקע, הוא פרץ. ספר אין לי תלמוד בבלי, האם בשר עוף בחלב אסור מן התוירת? ומה למדו מאסתר מרדכי? ואיזה דין יכול בשר בחלב שונה בין הלילה ליום? כך ועל עוד נושאים מעניינים, ועד היום עושה את חולים דף קוף. שלוחה 2 נוכל לשמוע בשום מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה. ולרוות נחל. ולקראת סימו בתיים, אדון נפלא, חפי סימו חיים, מוזמנים להצטרף אלינו, הלימוד היומי, הלימוד הנפלא בצבח חובץ חיים. האם אדם מחויב לסתום את האוזניים עם האצבע, במקרה שיש לו ספק שמו ישמע לשנורת? בסעיף A, מכלל ווב בלחוד השנור, בצבח חובץ חיים, שאדם שישב בחבורת אנשים שהתקבצו לאיזה משהו, והתחילו לדבר דברים אסורים, והוא משער שהדברי התוכחה שלו לא יועילו כלום. אם הוא יכול ללכת משם, אומר החובץ חיים, או להניח את האצבע באוזניים, עושה לזה מצווה גדולה. ותראו שם משהו עושה בהמשך, אם הוא לא יכול לעשות. אבל הוא מוסופים, מביאים את המספר החובץ חיים של איזה קנותו, לאיזה קנותו שכבדה עליו השמיעה. שאלו אותו פעם, למה לא אכלו רופאים שיתפלו בו? הקל על השמיעה, אמר להם חבוצחיים, שעשו לו שנור, בין בדיבור ובין משניה. אז בדיבור יכול להיזהר, הדיבור ברשותו של אדם. ברשותו לדבר, ברשותו שותק. אבל השמיע לך על עצמם, זה לא ברשותו. צריך תחבולות, לסתום את האוזניים, חופץ בה. אז טוב לא אומר הרב עצמם, בכבידות השמיע, כי אין לך אדם שרוצה להגביע קולו בשביל להשמיע לשמור. ככה בחוב עצמם על התורה מובן. החיוב הזה של לסתום את האצבע עם האוזניים, לסתום את האוזניים עם, עם האצבע, את רמיסים שדה אפילו עם הדיבור עשו רק את השומע ולא כלפי המספר. למשל, כשהמספר מדבר על אדם אחר על פני לתועלת, הוא מציב שמסתבר שהחיוב הזה הוא רק שכבר שומע דבר איסור, שאז הוא חייב לשים את זה באוזן, אבל כשיש ספק לדבר איסור, עכשיו הוא לא מחויב עד שהוא ישמע, שמתחילים לדבר על שנורא, כי אם לא כן, לדבר סוף שיחשש בכל פעם שם המדברים לשנורא. עד כאן בעניין הזה, ולשים רבותה התחזקות ימית, נתפר שים שמובה, שהרב שם שם פינקוס כתב, שיתכן שאדם יש לו מיליון דולר, והוא בכלל שמח, למה? או שהוא לא יודע שיש לו, או שהוא לא יודע את הערך של זה. הרב פינקוס, אם נכיר בזה, שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, שהוא דביר אדיר, אין לנו על מה לשמח, אם היינו מודעים למה שקדוש ברוך הוא, של מה שאנחנו אומרים אלוקיי, אלוקים שלי, היינו מתעלפים, הוא יראוי למואב אותי באופן אישי. שתדר רבותיי להכיר, לשמוח בזכות העצומה שנפלה בחלקנו, להיות בנם של הקדוש ברוך הוא, שואב כל אחד ואחד מאיתנו באופן מיוחד, והשם יהיה בעזרנו. עד כאן דברנו גם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, ברוכות ובגשמיות, וכל טוב צלע.